השיעור שלנו היום בפרשת פנחס, ותראו עד כמה מגיעים התזמון. פנחס, קינה, בשם השם, שחיילינו נלחמים בצפון ובדרום, שהקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה, יחזיר אותם לבתיהם בשלום, ידבר שונאינו תחתיהם. לפני שאנחנו נדבר על הנושא של היום, הנושא שלנו היום למעשה זה רב ותלמיד. אני רוצה אולי להקדים ולקרוא מה שכותב רבי נחמן ברסלב בליקוטי מוהר"ן חלק ב'. בסוף חלק ד' במאמר ז', תורה ז', הוא אומר כך, ובאמת, בן ותלמיד הוא כולו אחד. בן ואב, אנחנו יודעים שזו בחינה אחת, גוף אחד. אבל תלמיד, אף על פי שהוא לא בן, פיזי, הרי הוא כמו בן. כי הבן הוא גם כן תלמיד. הבן לומד מאביו, כמו שתלמיד לומד מלמד. ואגם, תלמיד הוא בחינת בן. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, זה מופיע בכמה מקומות בש"ס, שכל המלמד בן חברו תורה, כאילו עשהו. ולמה? כי נחשב כאילו הוא עשה את הגוף של התלמיד גם כן. לכאורה היינו אומרים, את הגוף של התלמיד עשו הוריו, והוא בא אליך להיות עכשיו תלמיד, איך אתה גם כן בונה את הגוף? אלא אומר רבי נחמן, כי מקודם לא היה נקרא בשם אדם כלל. כלומר, לפני שיש מי שמלמד את היצור הזה, תורה, אז הוא נברא, אבל הוא לא בגדר אדם. הוא נברא כמו שאר הנבראים. ולכן, ברגע שהרב מלמד אותו תורה, הרי הוא הופך אותו להיות אדם. מאחר שלא היה בו דעת, ולא היה בו דעת, היה בו רק דמות אדם. תבנית של אדם, אבל לא אדם. אדם, אנחנו יודעים שזה מושג של ידיעה, של דעת. לא צריך שיהיה בו דעת. נמצא, שעל ידי שלמד אימו תורה והכניס בו דעה, על ידי זה נעשה אדם. על כן נחשב כאילו עשה הוא ממש. לא רק את צד הרוח שבו, אלא צד הגוף שבו. אחרי גם התלמיד הוא בחינת בן. זה קשור לפרשה שלנו. בפרשה שלנו אנחנו רואים שהתורה מצווה את משה להעמיד את פנחס. אחר שהוא נקם את תקמת השם וקינה לקדוש ברוך הוא, נאמר לו כמה דברים. אחד, הוא מקבל את ברית כהונת עולם, ברית שלום. ואחר כך כתוב דבר מעניין. התורה אומרת למשה רבנו, והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לעיניהם, ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל הדעת בני ישראל. רש"י מפרש שם, וציווית אותו, משמע, את פנחס. אומר רש"י לו, על ישראל. כלומר, אתה מצווה על ישראל שיקבלו אותו. אבל מה הוא מצווה? זה אפשרות אחת. אבל מראשי אפשר להביא דבר נוסף. ציווית אותו על ישראל, כלומר, תמקד אותו בקושי או בעניינים הפנימיים של עם ישראל, דע שתרחנים הם, סרבנים הם, על מנת שתקבל עליך. כלומר, תדע מראש, מבנה מה אתה הולך, תדע לקראת איזה משימה אתה הולך, לא פשוט להיות כהן גדול או מנהיג בעם ישראל. ולהבין... זה גם על יהושע. הדרש שמביא את זה למקום כאן בפנחס. הפסוק הוא על יהושע, כן, אבל מביאים אותו פה רש"י. עוד פעם. זה נאמר לגבי יהושע. כן. אבל זה מופיע פה, בפרשה שלנו, פרשת פנחס. וצריך להבין מדוע שיאמר אותו לעיניהם. למה צריך לצוות את הציווי הזה לעיני כל ישראל, שהם ישמעו שמשה אומר ליהושע בן נון שהם טרחנים, סרבנים וכו', מה העניין? ולכאורה, היה זה שייך שלא בפניהם. אני צריך להגיד את זה בשקט. והעיקר הוא שהוא יקבל, שיהושע יסכים, ואני, וגם שאמר למה נשמעו כל עדת ישראל. והיה צריך לומר למה נשמעו אליו. וגם יש עוד שאלה. מילת עדת לכאורה מיותרת. עכשיו כתוב לומר, למה נשמעו כל ישראל? מה זה הדת ישראל? מה הצורך לומר הדת ישראל? אלא שבאה התורה ללמדנו שתלמיד הלומד אצל הרב, וכמו שראינו, הרב עניינו לתקן ולהשלים את תבנית דמות תבניתו של האדם. ולכן, כשהתלמיד לומד אצל הרב, הרי אין לו יכולת לקבל את השכל של הרב, כלומר את העומק הפנימי של המחשבות של הרב, אלא הוא מקבל את הדיבורים שלו, את מה שיוצא בפועל מהמחשבה. ונמצא אם כן, שדיבורי הרב הם להעמיד את בחינת המוחין של התלמיד. כלומר, הרב צריך לרדת ממקומו ולהתאים את עצמו למידת שכלו של התלמיד, כלומר, לצמצם את המחשבה שלו, את השכל, את המהות הפנימית של המחשבות, לדיבור שבתי מרמה של הלומד. ואם כן, אף אם הרב מסביר לתלמיד על מנת שיבין בשכלו, עם כל זה, הוא לא משיג את שכל הרב, הוא משיג את שכלו שלו. כלומר, התלמיד מבין בכלים שלו. וזו בחינה של נצח הוד ויסוד. למה נצח הוד ויסוד? אנחנו יודעים שמשה רבנו, אהרון ויוסף, הם כנגד נצח הוד ויסוד. והם, אם אנחנו נבחן אחד אחד, נראה שמשה רבנו היה בשורש שורשו בדעת, אהרון שורשו בחסד, שזה בקו הדעת, בקו של נצח, ויוסף מחבר גם כן את האמצע שיש לו גם מכאן וגם מכאן. כלומר, על ידי הנהי של הרב נעשה המוח של התלמיד. ותמיד הבחינה הזו של נהי, מה שאמרנו, צריך עוד יסוד, בחינות משה, אהרון ויוסף, של העולם העליון, יורדים לכאן לעולם התחתון, כי זה מהמחשבה אל הדיבור, וזה מה שבזור הקדוש מסבירים, זה נקרא נסירה. נסירה זה כמו שאתה מנסר חלק, ואתה מפריד אותו מתוך אותו מקום שבו הוא היה. כי כל זמן שהתלמיד חסר בבחינה של המוחין הגמורים להבין את שכל של הרב, את עומק המחשבות של הרב, אז אי אפשר לו למטות ימין ושמאל בדיבורי הרב. ונמצא שהוא דבוק עם רבו בבחינה הזו של מה נצח הוד יסוד של הרב. ואי אפשר לו לנסור, כלומר לחתוך מדיבורי הרב ולומר בעניין אחר, כיוון שאני לא מבין את שכל הרב. מדוע דיבר כך או כך, ועל כורחו הוא צריך להיות דבוק עם דיבורי הרב בדיוק כמו שם. אנחנו יודעים שיש כמה וכמה סוגיות בתלמוד. ראיתי בירושלמי שרבי יוחנן היה לו קפידה לרבי אלעזר, שראה אותו ברחוב ולא אמר לו שלום מתחבא. היה לו קפידה. שם מסבירים לו, רבי, רבני, הבאחה, נזים לשכנע אותו שבי הקפיד עליו, מסבירים לו שככה נגוד רבב, שכבודו וכו' וכו'. אז הוא בא בזה מן טענה מעניינת. שלכאורה זה כאילו טענה של כבודו. אומר רבי יוחנן, איך זה שהוא אומר שמועות שהוא למד ממני ולא אומר את זה בשמי. כלומר, תלמיד לא יכול לומר דבר מעצמו לפני שיש לו מוחין משלו. הוא חייב להיות כבול הרב. שם הגמרא מתרצת שהוא לא אומר משמו של רבי יוחנן, כי כמו שרבי יהושע בן נון, לא כל הלכה שהוא אומר, אמר טוב, כך אמר לי משה רבינו. אלא הוא לימד. וכולם ידעו שיהושע הוא נער לא ימיש מתוך האוהל. ידעו שכל מה שהוא אומר זה ממשה. אותו דבר, אמרו לו אל עזר, תלמידך, כולם יודעים שהוא תלמוד עליך. ולכן כל מה שאומר, יודעים שזה בא לדבר ולא צריך להגיד את זה בפורט. פה אנחנו אומרים שכל זמן שתלמיד חסר את העומק, הבנה הפנימית המהותית של שכל הרב, הוא צריך להיזהר במה שהוא אומר, למעשה הוא צריך להיות מצטט את דברי רבו. והרב, הוא דבוק עמו. כשהוא אומר דברים בשמו ממש, הוא מצטט. אבל כשהתלמיד ישיג את המוחין, הוא משיג את שכל הרב, אשר בתוך הדיבורים, כלומר, איך אני יודע אם אני אשיג את השכל של הרב, כשאני מבין מתוך, עורכם, מתוך דברי הרב, אני מבין את השכל שעמד מאחרי הדברים, אז יוכל הוא התלמיד בעצמו לנסור עצמו מהדבקות שהיה לו עם דיבורי הרב, לא מהרב ומשכלו, אלא מהדיבורים, כלומר מבחינת הנצח עוד יסוד של הרב, יכול לשנות ולדבר עם שכלו בסגנון אחר. למה? כיוון שהבין את עומק שכל רבו. ועל כן, כשבא לבחינת המוחין הזו, הוא ננסר מן העובדה של בחינת מהי. למעשה, רק כאשר תלמיד באמת יורד לעומק שורש שכל מהות הדברים של הרב אומר, רק אז הוא באמת יכול להתחיל לומר דברים וחידושים מעצמו ולחדש על דברי רבו. וזה עכשיו נבין כבר וכמה דברים. הנה אמרו רבותינו ז"ל בבבא בתרא, בני משה כפני חמה ופני יהושע כלבנה. אנחנו רואים שפקידים שבדור היו אומרים, ירידת הדורות. וכן באמת, שמדרגת יהושע הייתה למטה, ודורו של משה היו דור דעה, ומשה רבנו היה מבחינת דעת, והדיבורים שלו היו גם מוכים להם, הם היו דור דעה, והוא היה הדעת, שורש הדעת. אז הוא היה המוכים, המוח הפנימי של כל הדעת היו. אבל מדרגת יהושע שהיה למטה מדרגתו של משה, לא יכול היה להיות בחינת מוכין להם, לבני דור המדבר, כי הם היו מעניו. על כן אמר לו השם יתברך, ושמחת ידך עליו והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ובני כל העדה וציווית אותו לעיניהם. למה? וזה משום שתמידי רחמים נקראים עיני העדה. נכון? ככה אנחנו יודעים שכתוב בפסוק, והנה עיני העדה נעשתה. נכון? זאת אומרת, העדה זה לחכמים, שדבר על בינים. ולכן, ועל פי הפשוט, היות והם נראים את עיני השכל של עם ישראל, וגם כי נקראים עיני העדה. תמיד להזכיר דבר שראיתי בשלה הקדוש, ואם מלא ראיתי, לא הייתי מעז לדבר. שני אנשים נצטוו להוריד נעליים ונפגש עם הקדוש ברוך הוא, או עם מראות אלוקים. אחד היה משה, בסנה, והשני יהושע ביריחו. אצל משה אומר הפסוק שנאמר למשה, של נעליך, נעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודשי. אצל יהושע, אם נשים לב, נאמר, של נעלך, נעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודשי. שואל השלה הקדוש, איך זה יכול להיות בפשט? וכי חד לשלום מנהיגם של ישראל היה נחה, רגליך, אבל נעלך הייתה לו. השני היה אולי מקל הליכה, מה זה נעלך? מסביר השלה הקדוש, הסבר עמוק. משה רבנו היה יכול להגיע למצב של התפשטות של נשמתו עד כדי ביטול גופו גם כן. לגמרי, מופשט לחלוטין. יהושע לא יכול לעשות דבר כזה. הוא לא מסוגל, הוא יכול להתפשטות של הנשמה, אבל הגוף נשאר גוף. הוא מסביר את זה. האדם יש לו שני אורות עליו. אחד, האור שעוטף את גופו. האור. המכסה של כל הגוף שלא יתפזר לנו, יש לנו אור, בגד. השני, המנהלים שהוא נועל, הם מאור. שני מנהלים, שני אורות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, של נעליך מעל רגליך, את האור של הנעליים ותתפשט מהגשמית לחלוטין. אצל יהושע אומר את הקדוש, אומר לו, של נעלך, אתה יכול להוריד רק את הנעליים, אבל זה פשוט כמו משה רבינו, אתה לא יכול. אז תוריד את מה שאתה יכול, כי המקום אשר אתה עומד, על מה קודשי. עכשיו זה מסתדר אלינו, כי רב ותלמיד, מכיוון שהדיבורים שלהם נעשים מוחים, של מי? של עיני העדה, של הרבנים, של המורים, שהם בחינת עיניים, על כן הם נקראים עיני העדה. והוא שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, וציוויתה, לשון צוותא חדא, ביחד, שאתה תקשר ותחבר את יהושע, שיהיה לעיניהם, כי הם גדולים ממנו, כי הם דור דעה, והוא פחות מהם. שיהיו הדיבורים שלו בחינת מוחים ועיניים שלהם. למרות שבכוח לא היה לו את זה. ועל ידי שתהיה זה אתה, משה, שנותן מאותך עליו, יוכל להשמיע דברים מעצמו. וזה למה נשמעו, לשון ההבנה שבאה מהמוחין של האדם, כי הבנה היא במוח. כל הרי בני ישראל, על ידי זה שאתה תסמוך ידך עליו ותיתן מעודך עליו, יוכל לו להיות בדעת כל אחד ואחד מהם. לכן נאמר עדה, או הדת. הדת אותיות דעת. שאז יוכל לסבול דרכנותם של כל עדת ישראל, כל דעת שבישראל, וזה בכוח דעת של משה. ואם כן ישים כל אחד ואחד לדיבור, גם הרב וגם התלמיד, להיות זקים זה בזה, ולהיות הדיבורים ביניהם באופן שהולך ועולה, עד שיוכל התלמיד לנסור עצמו ולומר דיבורים משלו. ועד אז לא יזוז מדברי רבו אפילו כנונימה. וזה חשוב לנו לדעת. חשוב לדעת שאסור לנו לזוז מדברי רבותינו כמלוא נימה עד שנבין את שורש דעתם. אנחנו יודעים שפרשת פנחס היא פרשת הקנאה, קנאת השם. ובפסוק בשיר השירים כתוב, עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש של הבטיה. זה נאמר כאן קנאה של שבח, שהאהבה עזה כמוות, הקנאה קשה כשאול, הקנאה היא כאש גדולה. אתה תשאול מדוע? הרי זה בשבח או בשיר. מפני שקנאה בנויה על כך שאינני יכול לחשוב שאין קשר של אחד על אחד בעניין. וברגע שאין קשר יחידה, יחידאי מיוחד, שיש עוד קשר, הוא מפריע לי ומציק לי. לכן הקדוש ברוך הוא קנה, והשם קנה שמו. מה פירוש הוא קנה? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אהבתי אתכם, אמר השם. ולא רק שהוא אוהב אותנו, אלא שהוא כל כך אוהב אותנו, עד שאם אנחנו מוסרים את אהבתנו לאחר, הוא לא חולך לנו על זה. למה? כי אתכם בחרתי מכל משפחות האדמה. זו בחירה של אהבה. ומעניין שאפילו אליבא דהלכה, כמעט כולם מסכימים שעבודת השם בשיתוף מותרת לגויים. אבל אסורה רק לישראל, בלתי השם לבדו. כי הוא הגדרת השם ואמונת השם היא רק לגבי עם ישראל. אבל לגבי גויים, אם הוא מאמין בהשם ועוד משהו, הוא לא נקרא עובד עבודה זרה. למה? אלא אם כן הוא כלל לא עובד את השם. מדוע? משום שמאמין בהשם וגוי, זה לא עבודה זרה בשבילו. כלומר, עבודה זרה זה רק את ישראל, כי זה זר, זה לא שייך לשתף עם הקדוש ברוך הוא עוד מישהו. למעשה פנחס, הורג את האיש בקנאו את קנאתי, נובע מאותו צד של בריתי שלו. הרי הקדוש ברוך הוא אומר בעצמו, נתתי לו ברית כהונת עולם, למה? תחת אשר קנה לאלוקיו. הקנאות הזו באה ממידת האהבה, לא ממידת שנאה, לא מחמת מידת הגבורה, אלא היא באה מחמת מידת החסד, וזה נורא לא פשוט לשמוע את זה. פנחס הורג את זמרי מצד מידת החסד. כי יש מי שאוהב ואומר על אהבתו, כמו שהרבה אומרים, לא נורא, יבוא עוד אוטובוס. מתי אדם אומר, יבוא עוד אוטובוס? בזמן שזה לא הדבר היחיד והמיוחד שלא יכולה להיות תמורתו. אנחנו יודעים, מה זה יום הולדת? יום הולדת למעשה, אומר רבי נחמן, אומר, שיום הולדת למעשה זה היום שבו הקדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יכול להמשיך בלעדיך. אז הוא הביא אותך לפה. זה יום גדול, יום עצום. זה יום שבלעדיך העולם לא ממשיך, אתה צריך להיות פה. זה לא איזה מילה עוד איזה יום אחד. לכן יבוא עוד אוטובוס. מה זה? אם כן העניין של בקנאו את קנאתי בא מצד הייחוד, היחד, מכיוון ששורשו הוא דווקא מצד האהבה ולא מצד הגבורה. הנביא מלאכי שם את זה בלי ספק של צל והשגלה כשהוא אומר, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. לא במקרה הוא לוקח בדיוק את הפסוק מהפרשה שלנו. הוא כאילו לוקח את הפסוק מפרשה שלנו ושם אותו בנבואת מלאכי. ועושה ממנו דימוי על הכהן ששפתיו ישמרו דעת. והכהן בא למידת אהבה. אלא שמידת האהבה מקבלת פנים, צורות, אופנים אחרים. יש גם זמנים שהיא לא יכולה להתאפק. לכן, אותו אליהו שאומר כנו קינאתי להשם, הוא גם אליהו שמשיב לרבות על בנים, ולבנים על אבותם. מהותו של הכהן כדמות של חסד, והעובדה שפנחס זה אליהו, לא נשללת בגלל הקנאות שלו. מפני שקנאות שלו נובעת מתוך אהבה ולא מתוך שנאה. ולכן, מצד זה, הנקודה של הכהן היא לא נקודת קפדנות, אלא נקודת התייחדות. כי ההסבר הזה, אנחנו גם יכולים להבין מדוע אליהו הוא דווקא מלאך הברית. זה לא אברהם, אבל ככה לכאורה צריך להיות הנימול הראשון. הברית עומדת על התייחדות גמורה. אני נותן את הכל, ומייחד את עצמי לגמרי. אליהו מלאך הברית, מפני שהייחוד הוא כל מהותו. כאן אנחנו רואים שני דברים נכנסים בבת אחד. מצד אחד, זו ברית בדם. אבל הדם הזה אינו דם של שנאה. ודם זה שפיכות דמים מסוג אחר. כל ברית מילה היא חד של אהבה. אהבה לקדוש ברוך הוא, התייחדות עם הקדוש ברוך הוא. המילה מדגישה את הקשר הזה, שהוא יחיד ומיוחד. אין לו דרך אחרת, ואין לו שום פתרון אחר. לכן אליהו זה פנחס, ופנחס הקנאות שלו, היא קנאות שבאה מתוך אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. יפה. כדי להגיע לזה, בואו נעבור לסיפור החסידי. חסידים מספרים כי בימי עלומיו התארח נגדו של המאזיד, מגיד מקוזניץ, ולעזר מקוזניץ, אצל רבי נפתלי מרוצ'יץ. פעם אחד הוא הסתכל בחלונות ותמה. הוא ראה שפרוסים על החלונות וילונות. על שאלת המארח, מדוע הוא תמה, אמר לו, ממה נפשך? אם רוצים להביא את החוצה, אז המסך בשביל מה? למה יש וילונות? ואם רוצים שלא יביא אותו החוצה, בשביל מה צריך זכוכית? תקציב משהו עטום. אמר לו נפתלי מרוצ'יץ, כיצד אתה מסביר את זה? אמר לו, מי שמבקש ליתן לאהוב ליבו, להביט פנימה, מסלק את המסך לצדדים. ככה מגיעים לזה. מסלקים את המסכים לצדדים. לקנא בשם השם, אינני חושב שיש מישהו שיודע לעשות את זה. אינני חושב שיש מישהו שנקי עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא יעיד עליו כפנחס, שהוא עשה את זה וכמו את קינתי, אני לא יודע. אינני יודע, אני לא רוצה לומר. אינני יודע. משום שזה כל כך דק, משום שאפילו אם יש שם הפנייה הכי קטנה של הקטנות, אבק שבאבק של פנייה, זה כבר לא שם השם, זה לא קינת שם השם. לכן אני לא יודע, לא יודע לומר אם יש מישהו היום שיכול לקנא לשם שמיים ממש, אינני יודע. לכן צריך לשים לב היטב היטב, שלפחות נשתדל לאהוב את הקדוש ברוך הוא. לאהוב את הקדוש ברוך הוא מאוד, בעניינים שאנחנו יכולים לקנא לקיום מצוותיו ותורותיו וההלכות שיוצאות מהתורה שבכתב ובעל פה, כפי שקיבלנו מרבותינו. זה לזה לקנא, בזה לקנא ממש, לא לבטל. אז זה חלק אולי מקינת השם שאנחנו אמורים להיות. לפחות להיות בה, לרצות את זה. וזו הפרשה שלנו למעשה, אגב נרגשות, נרגשית סליחה, עם בנות צלופחד. בנות צלופחד, אנחנו יודעים, היו בנותיו של המקושש. וכשבא העניין של חלוקת הנחלות לשבטים, למעשה מצאו את עצמם הלבנות בבעיה. אביהם מת במדבר, ולא היה לו בנים, והן אמורות להיות יורשות. אבל לא, עדיין לא הייתה הלכה בעניין הזה שבנות יורשות. ולא ידעו מה לעשות עכשיו עם אותה נחלה שלו בארץ ישראל, למי הולך? לכן מספרת התורה שהם באות אל משה, ומשה זוכה לדעת מחדש הלכה מישראל, שבנות יורשות, אבל מתנה איתם תנאי, משה רבנו על פי השם, שיהיו לבני דודיהן לנשים. כלומר, שהנחלה לא תיסול משבט לשבט. כתוב הפסוק, כן בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן להם אחיזה, כלומר אחוזה, אחוזת נחלה בתוך אחי אביהן, ועברת את נחלת אביהן להם. כאן למדו שבנות יורשות בנכסי אביהן. אומר הסבא הקדוש, כתוב כמשפטם לנקבות, ואנחנו הולכים פה לגלות סוד עצום, מי הם היו בנות צלופחד. מה קרה איתם? כי בעת שעברה הנחלה, כבר נישאו לאנשים, כבר היו נשואות, והנחלות עברו לבעליהן. ולכן, ובאמת, לא היה אפשריות שינשאו לאנשים. לכתחילה, הם לא היו ראויות להינשא, כי היה להם נשמות זכרים. אלא שנעשו להם נס, כמבואר במדרש של הגמרא. כלומר, למעשה לצלופחד נולדו חמש בנות, ולא נולדו לו בנים, אבל היו לו בנות עם נשמות זכרים למעשה נשים עקרות, ואנחנו יודעים שכתוב בספרים הקדושים, שכשאישה עקרה צריך ללכת למי שמבין בזה, כדי שיבדוק. שמה היא לא יכולה ללדת כי יש בה נשמת זכר. כלומר, זה נשמה שבאה בגלגול, שהבעל היום, בפעם הקודמת, נפגע על ידי אותה נשמה, ולכן עכשיו הנשמה הזו מגלגלת בגוף של נקבה, והיא מתחתנת עם איש שהיא חייבת לו מהגלגול הקודם, ואז אותה נשמה בגוף החדש של עכשיו מביאה לבעלה את נכסיה, את נינניה, את מעשה ידיה, ומשלמת לו על מה שהיא חייבת לו. אבל היא לא יכולה ללדת, כי מבחינה פנימית נשמתית אין בה את הכלים של לידה. ולכן שהולכים למי שיודע לעסוק בזה ומי שמכיר ומזהה את זה, ואז מה הוא עושה? על ידי תפילה בוודאי, הוא יכול או לעבר בה נשמת צדיק לעניין הספציפי הזה בזמן של המצווה, של מצוות עומתה, ואז היא מתעברת בכוח העיבור הזמני הזה, כי עיבור, זה כלשונו הוא, עיבור. ברגע שנשמת צדיק או ניצוץ של צדיק מתעברת באותה נשמת זכר, אז יש עיבור, יש כלי עיבור, ואז היא יכולה להתעבר. או שאם אותה נשמה זכאית לתיקון, אז למעשה הוא נותן בה אור מקיף כזה שמאפשר להוליד ולהמשיך ולהוליד. כי בעיבור שדיברנו מקודם, אישה הקרה שמתעברת בניצוץ צדיק על ידי צדיק אחר, יכולה להירות פעם אחת, באותו זמן החיבור, אבל אחר כך לא יהיה לה עוד פעם ילדים. אבל המקרה השני, היות והנשמה מתקנת על ידי האור הנקי, ואז למעשה הנשמה הזו עולה למקומה, ואותה אישה באמת הופכת להיות נשמת מקבה לכל עניין ולבר. עובר הסבא הקדוש, זה היה מה שהיה עם צלופחד. היו לו בנות, אבל עם נשמות חרים, ולא היו ראויות להינשא. והיינו, שהתעברה בהם נשמות נקבות, ולכן היה כאילו היום נולדו, באותו יום שהם התחתנו, התעברו בהם נשמות נקבות. ולזה תמצא עניין נפלא בפרשת מסעי, שכתוב לגבי הציווי לבנות צלופחד, תהיינה להם שני פעמים. כתוב, תהיינה להם מתי אביהם, הכל לשון זכר. למה? כי שם כתוב להם, אימם, כי זה שמות חרים. אבל, אחר כך שניסו לאנשים כתוב, דודיהן, אימנון, שזה נקבות. משפחת אביהן, בנון סופית, שכן משפט הנקבות. כי נתעבר בהם בדרך נס נשמות נקבות שיהיו ראויים להינשא לאנשים ולא לבנים. ומפלאי תמים דעים, ברור שנתן תורה לעמו ישראל, אומר עיני עני, כך הוא מדבר על עצמו, זה מדוכה נפש הפדה גולה וסורה באות למלך חיים עליהם כדין. זה הסבא הכותב על עצמו. אנחנו רואים מפה שלמעשה הקב"ה ברוך הוא אוהב את עמו ישראל. אוהב את עמו ישראל כל כך עד שהוא לא יכול לקבל זר בביתו. עד שלא יכול להיות מצב שמישהו זר יהיה בבית הזה. לכן, הזהות בדור שלנו יכולה להתבאר בהרבה הרבה אפשרויות. הזהות אצלנו בדור יכולה להיות בעניינים שקשורים בתאוות, בחמקת ממון, בגאווה, אלה דברים שמבחינתנו הם נחשבים כעבודה זרה, שאין בהם שיתוף עם הקדוש ברוך הוא. לכן כל אחד ואחד מזהר וישמור את עצמו כדי שלא ידבק בו משהו מן החרם הזה, כדי שבאמת יוכל הקדוש ברוך הוא לבוא ולומר, לא נעלמוני ונתתי לו את בריתי שלום בקנאו את קנאתי, כי קנאת השם צבאות ראשית לכל, זה קודם כל קיום מצוותיו. כשאני מקיים את חוקי המלך, הרי אני בזה מוכיח שאני מאמין בו, אוהב אותו ונאמן לו. אם אני מורד בו, אז אני כבר לא אוהב אותו ואני לא נאמן לו, אז אני מורד במצוותיו. לכן איך מגיעים לזה? מזיזים את המסכים, מזיזים את אותם הדברים הדמיוניים שנראה לנו. אמרתי, ראיתי מראש ישיבת ניר, ראיתי חידוש יפה על הפסוק שהוא מביא את זה מאבא שלו, הרב שמואל לויש, זכר צדיק לברכה, הביא את זה מאבא שלו על הפסוק שיעקב אבינו עובר את מעבר יבוק בכניסה לארץ ישראל, כשהוא חוזר מלבן, אז כתוב, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עולות השחר. והם נאבקים שם, אז כשחזר אומרים עלה אבק, שהסתיר את אור השמש, שהאור היום עלה. ואז עלה השחר, ואומר המלאך שלכן הנה כי עלה השחר. ואז יעקב אומר לו, לא, לא חמוד, עד כאן, עד עכשיו שיחת, והיית איתי, אתה עכשיו ועד עכשיו, אתה ניסית למשוך עכשיו, אתה כבר צריך אותי, אתה מבקש ממני רשות, אם אתה מבקש ממני רשות, זאת אומרת שאתה מודה שאני גדול ממך. כן, מבקשים רשות ממי שגדול, לא ממי שנמוך. אתה מבקש מישהו שיברך אותך, סימן שאתה חושב שהוא זה שהוא גדול ממך בעניין הזה, ויכול לברך אותך. ולכן, אמר לו, אמור לי מה שמך, תגיד לי הכל לך. והוא אומר, למה זה תשאל לשמי? די ברכהו. שם אומר רש"י במקום, הודה לו על הברכות שלקח מיצחק, שלקח נצחק על חושבון איסב. הודה לו. יופי. אומר אביו של ראש ישיבת ניר, חידוש עצום, חידוש נפלא. וצריך למד אותנו לקח גדול, למוסר גדול. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את כל הנבראים, אבל לא היה להם שמות, לא היה להם הגדרה, עד שבא אדם. והאדם הראשון נותן את השם לכל חפץ וכל דבר שיש בעולם, ומלאכי השרת מקלים בו, כי הם לא היו מסוגלים לתת שמות לדברים שנבראו. אומרים חז"ל, משום שהוא ידע את המהות, ולפי המהות זה נתן השם. וזה המלאכים בו לא יותר רוצים. נבהלו המלאכים, נבהלו ממנו. זאת אומרת ששם זה מהות, זה מציאות. אם אין שם, אז זה לא מהות, זה לא מציאות. זה משהו לא ברור. אומר לו המלאך, שרו של עשיו, הוא שרו של עשיו, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, זה אותה חבורה. אומר לו ליעקב אבינו, ככה פי דברו של ראש ישיב, אבא של ראש ישיבת ניר, אומר לו, אל תשאל לשמי. אין לי שם. אני הכל דמיונות. הכל דמיונות. היצר הרע זה דמיונות, התאוות זה דמיונות, האדם, האדם, תוקע, מחליט, נותן לזה שם, אז זה נהיה, מה הוא זה נהיה, נשאו. אומר לו, אל תשאל לשמי. למה זה לשאול לשמי? כי אם אתה תחקור, אתה תשאול למה, וזה אתה תראה שאני שם. אין לי כלום, אני שום דבר, אני דמיון. לכן הוא לא רוצה לומר לו, למה אני תשאל לשמי? אז לא, אל תחקור, אל תדרוס. כי רק ככה אני יכול להצליח. אבל אם אתה חוקר ודורש אחריי, אני אבוד, גמר, לא יודע מה לעשות. אני פשוט מבוטל, אני אלינו. כשאנחנו מדברים על קנאת השם, כשאנחנו מדברים על אליהו, על פנחס, על יהושע, הדמות הללו, גם יהושע מקנה, יהושע מקנה לרבו, כשעזב ומדג מתנדים במחנה הוא רץ ומקנה למשה ואומר, אדוני משה כהן, זה גם סוג של קינה. וזו הייתה קינה מאהבה. כי יהושע אמר לו, יש מתוך האוהל. הוא אוהב את משה רבנו. תמוד עם משה רבנו. הוא חכה שהוא גם החליף אותו, עשיתי והוא יושב. ובכל זאת, אנחנו רואים שיש צורך להסמיך אותו לפני כל העדה. ולמה? כי הרבה דעות בישראל. במיוחד, שישה פה שאלה שהיו צריכים לקפוץ. אנחנו אמרנו שיהושע לא היה בדעתם של דור המדבר. ראה, אבל הוא לא היה דור המדבר, גם הוא היה. נו, אז איך זה יושב? איך זה מתיישב? הרי גם הוא היה חלק מדור המדבר, גם הוא היה חלק מדור דעה. נכון? אז איך לא שאלתם? אלא, אצל יהושע נאמר, והוא נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע כל הזמן ראה את עצמו כמי שלא ירד לשכלו של משה. הוא ביטל את עצמו כל הזמן. ולכן אמר, אני לא יכול להגיד כלום. כי אני לא מבין כלום. אני לא יודע שום דבר, אין לי מוכן של הרב. לכן אני רק אצטט רק מה שהוא אומר לי. הוא לא החזיק לעצמו שום בחינת דעת. כל הזמן הוא אמר, אני נער, מנוער, אני אין לי כלום. אני בטבע מוטל ליד משה. דור המדבר לא היו כאלה. דור המדבר התווכו עם משה, דנו עם משה. אתה רואה שהיה אפילו בית מדרש סוער מאוד, עם קושיות ושאלות ופרחות וכל דבר. כן, יהושע לא מדבר כלום. יהושע תלמידו המובח של משה רבינו, אנחנו לא שומעים שום דבר ממנו. שום דבר, כלום. אפילו בזמן שהמרגלים חוזרים מהמבצע, מהמבצע הכושל, ויעש כלב את העם, איזה יהושע? לא מדבר. משה רבנו שם, כי יהושע איננו. יהושע בטל ומבוטל. לכן, הוא אומר, אין לי דעת. אם אין לי דעת, נו, אז באמת יש בעיה? כי דור דעה לא יקבל אותך. עוד מעם גדלת בדור הזה. אבל בכזו ענבה, בכזו שפלות, בכזה עומק של ביטול, הדור הזה לא יקבל אותך. לכן צריך לעשות הסמכה לעיניהם כדי לתת לו את מידת הדעת שיש לו באופן כזה שהוא יגלה החוצה את הדעת. איפה אנחנו יודעים שהיה לו? אנחנו יודעים שכשמשה רבינו משלח את המרגלים, מוסיף ליהושע שם השם, שיהיה בשמו. ואומר לו, יא יהושעך מעצב מרגלים. אז מיד אנחנו רואים, ראשי אומר, שידע משה שהוא קל בדעתו. זאת אומרת, ויכול ליפול. למה הוא יכול ליפול? אמרו לי פעם, מה? יהושע ייפול? יהושע ייפול בעצת מרגלים לצאת נגד ציווי השם? הרי זה לא ידע לדעת. הוא 40 שנה תמוד למשה במדבר. אתה 40 שנה לימוד את משה רבנו. מי יסתה מהמסלול? אין מצב שמי יסתה. משה רבנו התלמיד שלו, המחד שלו, אין מצב. לא, אין סיכוי. כי משה רבנו היה בשער ענון, ומי שנמצא בשער ענון לא חוטא יותר. ודאי וודאי שזה תלמידים שלו הוא לקח איתו. בטח, יהושע, שהוא המשבק, שם יש בקוידש, בכלל הוא לוקח אותו איתו. אז מה הוא מפחד? קל בדעתו. אלא שיהושע היה איש של ביטול עצמי גדול. אוהב שלום, רודף שלום. ואם היה צורך, והיה רואה שיש או עלולה להיות מחלוקת גדולה וסכסוך בתוך עם ישראל, הוא היה קל בדעתו. הוא היה אומר, עדיף זה מאשר שיהיה ריב. עדיף זה מאשר יהיה שנאת אחים. עדיף זה מאשר יהיה. אוי ואבוי בתוך עם ישראל. אני אשתוק. זהו, אני אצטרף, לא יודע, אני... אבל אני לא אדבר. לכן משה רבנו ראה את זה במורו. זו הענבה שצריך להיזהר. שצריך לעזור לו, יא יהושע חם מעצת מרגלים. ככה אנחנו סוגרים את המעגל. כן, ונתת מהודך עליו. אתה צריך לתת מההוד שלך, זה מה שאמרנו, שזה החלק מהמוכן של הרב, הנצח עוד ויסוד, זה מהודך עליו, מהודך אותיות הוד של חף, הוד של קטע. אתה נותנת עליו לפנים את ההוד וההדר של הכתר העליון, של הקדוש ברוך הוא, שהתלמיד בדיבורים שלך יחוש וירגיש שכמו שאומר הנביא מלאכי, שפתי כהן מרודעת. הכהן הוא הצינור של השפע, של חסד. אז מה פתאום דעת? איפה פה דעת? אם הוא חסד, אז הוא לא דעת. כי הדעת היא מעל החסד. מה זה? כי אצלי כהן יש מרוד דעת. אלא הפה של הכהן, כשהוא מדבר, הוא מדבר באופן כזה שהמוחים שלו, שהם בדעת, הוא ישמור עליהם. עד שהתלמיד יוכל לנסור בעצמו, עד שהתלמיד יבין את עומק שכלו, ואז הוא יוכל ללכת לדרכו. אבל זאת צריכה להיות המטרה של כל מי שהולך להיות מלמד, כל מי שהולך ללמד, כל מי שהולך להיות רב, מורה. תדע לך שאתה צריך להוריד את המוחים שלך לתלמיד באופן כזה, שבסופו של הדבר הוא יוכל להיות לבד. ולכן נבין מה שאומרת הגמרא, שאין אב מקנה בבנו, ולא רב בתלמיד האור. גם כשהתלמיד עולה על הרב, הרב לא מקנה. למה? כדי לכתחילה עצם העניין שלא להיות תלמיד אצלו. כדי שהרב יביא אותו למצב שיעלה עליו כהנה וכהנה. זה הגדלות. זה הרעיון של ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. שהדברים צריכים להיות באופן ברור, גלוי לכולם, שיש אלוקים בישראל. מרצון באמת שהקדוש ברוך הוא ישפוט את עצמנו, משפט דין, דין קשה, כי הם חוטפים ורוצחים, ואנשים אכזריים, אין בהם מידה של רחמנות. אז עם ישראל כולו לא צריך לסבול בגלל כמה אנשים שדעתם ברכה להם לעשות שטויות בשנים האחרונות. אז בכן מרצון באמת שנושפע שפע רב לכל העולמות ונזכיר שוב את חיילינו, נמצאים עכשיו במלחמה בתושבי הצפון והדרום, גלעד שליט, ושניו חיילים שנחטפו, אני עדיין לא...
אחד קוראים לו
אלדד בן טובה.
והשני
זה... אהוד בן מלכה. אהוד בן מלכה, שלושת החטופים הללו, שהקדוש ברוך הוא יחוס ויחמול עליהם, ויתן את חינם בני שוביהם, ימח שמם וזכרם, שנגעו בהם בדרך הראויה להם, בדרך של עבד לפני רבו, כי אלה גויים שצריכים להיות נרמסים תחת רגלי השכינה הקדושה שמצויה בכל יהודי ויהודי. אמן ואמן.